שלום, כאן קלמן ליבסקינד, ואתם מוזמנים להאזין לטור השבועי שלי במעריב.
הנה הטור של קלמן ליבסקינד במעריב, סוף השבוע, 6 בינואר 2023. הכותרת, סיפורי בדים. לפני חודשים ספורים השיק עמי איילון ספר חדש פרי עתו, אש כוחותינו, איך נהפכה ישראל לאויבת של עצמה והתקווה לעתידה. איילון, אלוף במילואים, שר לשעבר, ראש השב"כ לשעבר ואחד ממתי מעט בהיסטוריה שלנו שאותרו בעיתור הגבורה, פורס בו את תפיסת עולמו הנעוצה עמוק בפינה השמאלית של המפה הפוליטית, ועושה את זה אגב ניסיון חייו, אגב זיכרונותיו מאירועים שונים, ואגב פגישות שקיים עם אישים שונים, בעלי דעות שונות, יהודים וערבים, החל בג'יבריל רג'וב וחליל שקקי, עבור דרך מאיר שלב וחלה בפנחס ולרשטיין וברב יצחק שפירה, ממחברי הספר תורת המלך. האלון ישב בביתו של הרב שפירה בירושלים כשעתיים וחצי. הוא שוחח איתו, החליף איתו דעות, האזין לעמדותיו והקדיש למפגש ביניהם פרק בספרו. השיחה הזו הוקלטה על ידי שני המשתתפים בה, אולם נוכח הדברים שתקראו כאן בהמשך, אי אפשר להוציא מכלל אפשרות שהאלון, בהתיישבו לכתוב את הספר, לא זכר שהוא לא היחיד שתיעד את הדברים. כך או כך, המצאת הספר לאור, השווה אלחנן גרונר מאתר הקול היהודי, תלמידו של הרב שפירה, בין הקלטת השיחה לבין הספר שהתבסס עליה, ונדהם. בימים האחרונים ביליתי גם אני שעות ארוכות בהאזנה לדברים ולהשוואה מדוקדקת בין מה שנאמר על ידי השניים בפועל לבין מה שכתב איילון בספר. אין דרך אחרת לומר את זה. עמי איילון, בניסיון מגושם וגמלוני להציג את הרב שפירה כנאצי, כפי שתיאר לאחרונה בריאיון עיתונאי, פיברק באופן גס חלקים נכבדים מהשיחה. מה זאת אומרת פיברק? בחלק מהמקרים מצטט האלון במרכאות מפיו של הרב שפירה דברים שכלל לא אמר. בחלק אחר הוא בודה מליבו נושאים שאפילו לא עלו במפגש, ומצטט בהקשר עליהם דברים שאמר לו, כביכול, הרב שפירה, ודברים שהוא עצמו, כביכול, השיב לו. בכמה נקודות מרכזיות שכן עלו בשיחה, הוא מסלף בבוטות את עמדותיו של הרב, והופך אותן בכמעט 180 מעלות, כדי לצייר את הרב כשטן. כך ממש עושה איילון גם בתיאור העבירה במפגש הזה. כפי שעוד יפורט בהמשך, כל מי שיאזין לשיחה, התרשם כי היא התקיימה בעבירה נינוחה, מכבדת, ולא פעם גם מחויכת מאוד. מי שיקרא את הספר מנגד, השתכנע שאיילון ישב בביתה של מפלצת, ספר את הדקות לסיום הפגישה המזעזעת, כפי שהגדיר אותה בספר, וחיפש כל העת חלון שדרכו יוכל להימלט אל הרחוב. הייתי צריך להאזין לשיחה 3 פעמים, ולתמלל אותה מילה במילה, כדי להאמין שאיש כמו איילון, עם רקורד ציבורי כמו שלו, יהין לעשות דבר שכזה. לפרוס בפני הקורא אוסף ציטוטים שהמציא ממוחו ושכלל לא נאמרו. להציג כסוגיות מרכזיות בשיחה נושאים שאפילו לא עלו בה. ובעיקר, לקבוע שהרב תומך ברצח חפים מפשע, כשהרב מסביר לו באריכות ובסבלנות את ההפך הגמור. הרג תינוקות. איילון קרא את מה שנכתב בעיתונות על הרב שפירה ועל תורת המלך, וניסה להבין, במשך כל השיחה, האם הרב שפירה תומך בהרג סתמי של גויים, ובכלל זה של תינוקות שלא חטאו. וכך הוא מתאר את קטע השיחה ביניהם בספרו. יש כמה דברים שאני לא מבין, פותח איילון. בקטע שבו אתה מתיר הרג תינוקות ערבים, אתה מונה את ההצדקות לכך, וטוען שאף שהם לא חטאו, הם עלולים לגדול ולהיות רשאים כמו הוריהם. הרב שפירה, מה אתה לא מבין? איילון, כמו שאמרתי, איך אתה מיישב את היתר להרוג תינוקות אם לא תרצח? הרב שפירא, אין מה ליישב. איילון, נשמע לי שיש. הרב שפירא, אין, כי לפי התורה והקונצנזוס בקרב חכמנו, האיסור המוחלט על רצח חל רק על יהודים. הוא לא חל על גויים. איילון, אז אתה טוען שרצח גויים הוא לא בעיה? הרב שפירא, לפי התורה לא. הדיבר לא תרצח, מתייחס לבני ישראל. ואיילון מסכם את ההלם שלו מהדברים. אפילו בחלמותיי הפרועים ביותר, לא חשבתי שהיהדות, שהציגה לראשונה את התפיסה שכל אדם נברא בצלם, תתיר רצח בדם קר על פי קריטריונים אתניים. הייתי המום מכדי לענות. בהמשך, אחרי שאיילון מספר שהרב הסביר לו עוד שאם הגויים קמים עלינו להורגנו, חובתנו המוסרית לפי הכללים שלהם היא להשכים להורגם, ולא רק מחבלים או חיילים, אלא גם נשים, זקנים וטף. הוא מסכם, באיזה עולם הפוך ומטורף אתה חי? חשבתי. ובכן, באמת דברים קשים, אילו נאמרו, אלא שהם לא נאמרו. יתרה מזאת, מה שעשה איילון בקטע הזה שאותו המציא, היה מעשה נבלה של ממש. למה? כי השאלות הללו שמציף איילון בספרו, אכן נדונו בשיחה שלו עם הרב שפירא שוב ושוב. איילון הקשה, הרב שפירא הקדיש זמן רב כדי להסביר לו ולהשיב לו בנינוחות, ואפילו לרגע אחד לא ניתן היה לדמיין קשר כלשהו בין העמדה שהציג הרב לבין האופן שבו הציג אותה איילון בספרו. איילון, צריך לומר, הודה פעם אחר פעם בשיחה שהוא איננו מבין גדול בטקסטים יהודיים מורכבים. קראתי את תורת המלך, אמרתי שאני רוצה להבין, וקראתי והבנתי שאני לא מבין, אמר פעם אחת. כל מה שקשור ליהדות, אתה תלמד אותי, אמר במקום אחר. לקראת סוף הפגישה, רגע לפני שביקש לסכם את הדברים, הוסיף, אני אומר לך במידה גדולה של ענווה, מתוך חוסר ידע, אלא שבורות וענווה לא יכולות להיות תירוץ לשקרים בוטים כל כך, שכן הרב שפירא חזר והסביר לאיילון מפורשות שאסור להרוג סתם ככה יהודי, ואסור להרוג סתם ככה גוי, אלא שהאיסור להרוג יהודי נשען על פסוק אחד, והאיסור להרוג גוי נשען על פסוק אחר. המילים שבהן יש את האיסור להרוג גוי זה לא לא תרצח, שם זה רק על יהודים, מסביר הרב, והמילים שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, זה המילים שמהן יש את האיסור להרוג גוי. שפירא השקיע זמן רב כדי להסביר לאיילון את הניואנסים ההלכתיים שנובעים מכל פסוק. אבל השורה התחתונה שהציג איילון, שלפיה הרב שפירא מתיר ואף מחייב להרוג גויים, ובכלל זה נשים, זקנים וטף, איננה אלא המצאה פרועה, ההפוכה לחלוטין מההסבר שקיבל. כמו שלגוי אסור להרוג גוי, גם ליהודי אסור להרוג גוי, אמר לו הרב. וממש כך גם בעיסוק של איילון בעניין הריגת תינוקות. איילון ממציא ומייחס לרב שפירא עמדה הפוכה מזו שהוא עצמו הציג בפניו, רק כדי שיוכל להגיד אחר כך בראיון לגלובס, הרב שפירא אמר בעצם אמירה נאצית, כמו גדולי הנאצים. הם הסבירו שהיהודים הם האויב ורצחו אותם כתינוקות, כי ברור שכשיגדלו יהיו האויב. כך הרב שפירא, לדברי איילון, בריאיון בגלובס. צריך להאזין לשיחה כדי להבין שאיילון אומנם לוחץ על הרב שפירא במטרה להוציא ממנו את המשפט הזה, אלא ששפירא מתעקש להסביר לו את ההפך, שאין היתר לפגוע סתם ככה בתינוקות של האויב, שהם חפים מפשע גמורים, שהם לא ברי דעת, ושלא ניתן לייחס להם זדון, אלא במקרים קיצוניים של אין ברירה, כאשר למשל מדובר במי שמהווים מגן אנושי המסכן חיי חיילים או אזרחים. שפירא מרחיק לכת, כותב איילון, כשהוא מפרט שיש המפרשים שמותר ואף צריך להרוג תינוק פלסטיני שינק חלב אם, שכן ברור שיגדל להיות חוטא כהוריו. העובדות. מעבר לזה ששפירה כלל לא דיבר על פלסטינים, הוא לא הרחיק לכת לשום מקום. נהפוך הוא, בן בנו של נהפוך הוא אכן מסביר שיש פרשנים שניתן להבין מהם כך, הוא מצטט אחד מהם שחי לפני כאלף שנה, אבל מבהיר וחוזר ומבהיר שהוא עצמו מבין מדבריהם אחרת לגמרי. יש לרב, אגב, ביקורת מוסרית מעניינת על החוק הישראלי הנוהג היום, שהוא משמיע בקטע אחר בשיחה. אם אומרים לאדם, תרצח את פלוני, אחרת נהרוג אותך, לפי היהדות, מסביר קלמן ליבסקינד, אסור לו להרוג את פלוני. לפי החוק הנוכחי במדינת ישראל, מותר לו. זה נקרא הגנת הצורך. זה הומני, הרי זה בא ממקום שבו אני קודם. זה מה שהולידו זכויות הפרט. הן הולידו את זה שאתה לא מחויב לשני. אוקיי, עונה איילון. שאלה. אימצנו את חוקי הגויים וזה בא לידי ביטוי בנקודה הזו. מסכם הרב. תיאוקרטיה ואפרטהייד. אבל בואו נחזור לספר. שיתפתי את שפירה באמונתי שתהליך השלום שהחל במדריד והמשיך באוסלו, למרות כל הטעויות שנעשו במהלכו, מספר איילון בספרו, הוא הדרך לשמר את זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל. בשורה הבאה הוא מתאר את תגובת הרב לדברים. באמצע המונולוג שלי, החיוך נמחה מפניו והוא סקר אותי כאילו הייתי פושע. זה בסדר גמור אם איילון רוצה להתאמץ לצייר את הרב שפירה כאיש גס רוח, אלא שכל הקטע הזה לא היה ולא נברא. איילון לא סיפר על מדריד ולא דיבר על אוסלו ולא הזכיר טעויות שנעשו. ולכן גם תגובתו הקשה המתוארת של הרב לדברים, שאיילון כאמור כלל לא אמר, לא הייתה ולא נבראה. כך גם כשאיילון מזכיר בספר בציטוט מדויק בתוך מרכאות כיצד סיפר לרב שפירה על הרב יונתן זקס, הרב בנימין לאו ופרופסור משה הלברטל שמגדירים את היהדות לטעמו בדומה לדרך שהוא מגדיר אותה. גם הקטע הזה הוא המצאה מוחלטת. איש מהשלושה אפילו לא הוזכר בשיחה. בהמשך מנסה שוב איילון להציג את הרב כקיצוני ומספר מפיו שוב, בציטוט מדויק, בן גרשיים, את מה שלכאורה אמר לו הרב. בהסכמי אוסלו לא מסרנו חלקים מארץ ישראל לערפת כחובשים, כי אתה לא יכול לכבוש את מה ששייך לך בזכות. מסרנו שטחים תמורת שלום וביטחון, והפלסטינים הגיבו ברצח, בהרס ובפוגרומים. וזה כבר מגוחך, כי לא רק שהדברים הללו כלל לא נאמרו בשיחה, גם הנושא שהם עוסקים בו, לא עלה בה, וכל כולו פרי דמיונו של איילון. זה לא הפריע לאיילון להוסיף בסוף הדברים, אלה שכלל כאמור לא נאמרו, את מסקנתו מהם. חשבתי שהרב מעוות את ההיסטוריה, אבל לא עניתי, כי לא רציתי שהוויכוח ישיח את דעתנו. ואיילון ממשיך ומצטט בתוך מרכאות מילה במילה את המשך הדברים שכאמור לא נאמרו. יש עוד סיבה לכך שמה שאמרת הוא לא הומניזם, אומר הרב. הומניזם קשור לצדק, נכון? הנהנתי, מתאר איילון, אף שהייתי שקוע באי היכולת הצדקנית שלו להבין את מניעיהם של הפלסטינים. גם כאן, אין לדעת מה חושב הרב על מניעיהם של הפלסטינים, ועד כמה הוא צדקן בעניינם, משום שהנושא הזה לא עלה ולו לרגע אחד, בכל השיחה בינו לבין איילון, המצאה מההתחלה ועד הסוף. ואיילון ממשיך הלאה, בדרכו אל עוד ציטוט שנאמר כביכול מפי הרב, ושבמציאות לא היה ולא נברא. כולנו יודעים שלא תיתכן סתירה בין הצדק לבין התורה. אם כך, איך ייתכן שהצדק דורש מעם ישראל לבגוד בארץ ישראל, ובכך לפנות נגד התורה? ואיילון מסכם, הוא לא אמר זאת בנימה פנאטית, ועם זאת הציג את עמדתו כאמת בלתי מעורערת. כאמור, כל הקטע הזה היה בדיה של איילון. שום דבר מהדברים שהובאו בתוך מרכאות לא נאמר על ידי הרב, ומשכך התיאור של הנימה הפנאטית שבה נאמרו הדברים איננו אלא פתטי ומביך. ממש כמו הקטע שבו מסביר איילון לגבי סיפור שסיפר לרב שפירא על הילד הפצוע במחנה הפליטים ועל ההחלטה להציל את חייו תוך שאני מסכן את חיי אנשיי. גם הסיפור המעניין הזה לא סופר בשיחה בין השניים. כולו פיברוק בהמצאה. והפיברוקים של איילון לא נעצרים כאן. בשלב מסוים בשיחה הוא מספר לרב שפירא ששמע מאחיו, הרב יהושע שפירא, שהוא בן שיחו מנסה לכתוב חוקה. אני רוצה לשמוע על זה קצת, הוא מבקש. והרב שפירא משתף אותו בשמחה ומסביר לו שהדבר נובע מתוך צורך לעסוק בשאלה איך נראית היהדות כשיש עם מסודר במדינה. או כפי שהסביר בהמשך, איך אנחנו מגשרים על הפער בין השפה ההלכתית לשפה המשפטית היום. במילים פשוטות יותר, אלפי שנים היה עם יהודי בלי מדינה, ועכשיו נשאלת השאלה איך מתנהגים כשהיא קיימת. איילון שואל אם מדובר בעניין פרקטי, ושפירא מספר שהוא עצמו היה שותף בניסוח חוק המשילות, שטוען שבגץ לא יכול לפסול חוקים של הכנסת. כן, זה שגם היום, 5 שנים אחרי שהתקיימה השיחה בין השניים, אנחנו עוסקים בו. ובכן, לא תאמינו מה עשה איילון בספרו מהקטע הזה בשיחה. קודם, הוא סיפר לקוראיו ששאל את שפירא על החוקה, ובתגובה, הוא אמר שאף שאינו יכול לחשוף בפני את הפרטים הסודיים של תוכניתו, הוא והרב גינזבורג וחברי מפלגת הבית היהודי, אכן מחפשים דרך להציע שיטת משפט שתתבסס על הדין העברי ותציג פתרון ארוך טווח למימוש זכויות היהודים בארץ ישראל. ובכן, בואו נמנה יחד את השקרים. ראשית, הרב שפירא לא אמר שמדובר בתוכנית סודית שאיננו יכול לחשוף. נהפוך הוא שיתף את איילון בכל מה ששאל אותו בנושא. שנית, בשום מקום לא אמר הרב שפירא שהחוקה קשורה למימוש זכויות היהודים או משהו דומה לזה. זו המצאה של איילון. אבל זה עוד כלום, כי בשורה הבאה מספק איילון את המסקנה המקושקשת הבאה שלו מהדברים. במילים אחרות, הרב וחבריו שואפים לייסד שלטון תיאוקרטי. מבחינת הערבים הישראלים והפלסטינים הכבושים, זאת תהיה השלמה של תהליך האפרטהייד והפיכת ישראל למדינת הלכה שתעורר תיעוב עולמי ובצדק. שום דבר מהדברים האלה לא נאמר ואפילו לא נרמז על ידי הרב. הוא לא התייחס ולו במילה אחת לערבים בכל הקשור לחוקה המדוברת. הוא לא דיבר על שלטון הלכה כזה או אחר. ולבד מחוק המשילות שיאפשר להתגבר על בגץ, הוא לא נשאל על ידי עמי איילון כלום, ולא אמר שום דבר נוסף. לא אפרטהייד ולא נעליים. ומכל הפיברוק הזה שמספר לעצמו עמי איילון, הייתה לו בספרו גם מסקנה שמגיעה בשורה המסכמת של הפסקה המומצאת הזו. מימיי לא פגשתי אויב מסוכן יותר לדמוקרטיה, ולהגדרה העצמית של העם היהודי, מאשר איש האלוהים הזה. פער בלתי נסבל. לא נכחתי כמובן בפגישה של השניים ולא ראיתי אותם ואת הבאות פניהם במהלכה. ובכל זאת, האזנה מרוכזת לשיחה הזו יכולה בהחלט לספק רושם על מה שהתחולל בה. וההזנה הזו מספרת את סיפורה של שיחה טובה, נעימה וקולחת. מי שלא היה קורא את הטקסטים המכוערים שכתב איילון אחריה, והיה מסתפק בהקשבה לאיש הקצה השמאלי מזה ולאיש הקצה הימני מזה, היה יכול אפילו להתעודד ולהוכיח לעצמו שהנה, הקצוות יכולים לשבת ולדבר בניחותה ולשמוע בחביבות זה את זה. למה אני מתכוון ב... חביבות? וכן, איילון מתעניין ושואל את הרב כמה ילדים יש לו וכמה נכדים. בספר הוא מעוות ומתאר כאילו הרב הוא שהמטיר עליו את הנתונים הללו ביוזמתו. הוא שואל אותו על אשתו, על הרקע שלה ועל העבודה שלה כגננת וגם מחמיא. אני מבין שהזוגיות שלך מושלמת במושגים שלי. איילון מספר לרב על חוויותיו ותובנותיו כמאמן מקצועי מוסמך של יונקים ימיים. מתלהב כשהוא מגלה שאחיו של הרב ובנו שלו שרתו בצהל באותה יחידה מובחרת, ואף עוצר את השיחה כדי לצלצל אל הבן ולספר לו. הרבה חיוכים והרבה צחקוקים נשמעים בחדר, ובכלל, כאמור, העבירה נחמדה וטובה. למה חשוב לי להדגיש את זה? משום האופן שבו מציג איילון את האירוח הזה שלו בבית הרב בספרו. הרב שפירא, שאיתו ישב בנועם, מוצג על ידו כאיש מפחיד ממש. כשאיילון מספר על הרגע שבו פרס בפני שפירא את תפיסותיו המדיניות, הוא מוסיף, להפתעתי, הוא לא התאבן ולא הפך תוקפני. את השעות שהעביר בחברת הרב הוא מתאר בספר כאמור כפגישה מזעזעת. ואחרי שהוא מכנה את המערך נוכל תיאולוגי, הוא מסכם. רציתי לשאול אותו עוד שאלה אחת, לפני שאברח הביתה במורדות הרי ירושלים. כאמור, הפער בין העבירה שהתקיימה בשיחה לבין האופן שאיילון מתאר אותה בספרו, בלתי נסבל. העם הנבחר. ועוד שתי נקודות מעניינות. האחת, אפרופו השיח על קיצוניות ועל מוסר לחימה, ואפרופו העובדה שאיילון היה מפקד בכיר בצהל וגם ראש שירות הביטחון הכללי. מעניין ללמוד כמה רחוק הוא מוכן ללכת כדי לשמור על חיי אזרחי האויב, וכמה הוא מוכן לסכן לשם כך את חייהם של חיילי צהל. איילון מסביר בדבריו שיש לו מחלוקת בסוגיה הזו עם פרופסור אסא כשר. על מנת להגן על החיילים שלנו מותר להרוג אזרחים. ואני אומר, רבותיי, הסיכון המוסרי במלחמה, זה השלב שבו אני לוקח סיכון על חיי על מנת לא להרוג אזרחים. לא על מנת לא להרוג אנשים עם נשק, על מנת לא להרוג אזרחים. על מנת לא להרוג אזרחי אויב, אני חייב לקחת סיכון על חיי ועל חיי לוחמיי. ולסיום, על רקע השיח על אודות תפיסת היהדות בקשר לחוקי מלחמה ובכלל, הנה דברים יפים שאמר הרב יצחק שפירא לאיילון בהקשר הזה, ושלא מופיעים בספר. בשבילי, עם נבחר זה אומר שאני לא מחויב רק לשבע מצוות בני נוח, אלא מחויב בתרייג מצוות. וכל מה שהוא, הגוי, מחויב, גם אני מחויב, לא פחות. וזה נקרא שאני נבחר. נבחר, הכוונה שמישהו, הקדוש ברוך הוא, רוצה ממני יותר מאשר מאחרים. שלחתי לעמי איילון רשימה ארוכה של עיוותים, המצאות ופברוקים של דברים שלא היו ונבראו בשיחה שלו עם הרב שפירא, וביקשתי את תגובתו. איילון בחר שלא להתייחס לאף אחת מהדוגמאות, ותחת זאת שלח את התגובה הבאה. הפרק אינו מתיימר להיות סטנוגרמה של השיחה, אך משקף את הדברים שנאמרו על ידי הרב. מה צריך לחשוב נוכח הדברים שנפרסו פה על המחויבות לאמת ועל הנכונות לבדות דברים מצידו של מי שישב בישיבות המטה הכללי, שפיקד על שירות הביטחון הכללי ושכיהן בממשלת ישראל? את זה כל אחד ישאיר לעצמו. עד כאן הטור של קלמן ליבסקינד במעריב סוף השבוע, 6 בינואר 2023. הכותרת, סיפורי בדים. הוקלט באולפן 103 FM. עריכת סאונד, מעיין לויטין. כאן יניב מורוזובסקי.